ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סוכה דף נון גימל. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. השיעור מתחיל שתי שורות מראש העמוד, דף נון גימל, עם ציטוט מהמשנה שהיה בדף נון א' עמוד ב', ושמה בראש העמוד המשנה אומרת שבשמחת בית השואבה היו אומרים לפניהם דברי שירות ותושבחות. והגמרא כעת מתייחסת לאותם דברים שנאמרו בשעת שמחת בית השואבה. חסידים ואנשי מעשה וכולי, וכפי שאמרנו, ההמשך הוא מה שמעניין הגמרא עכשיו, נושא הגמרא, שהיו אומרים לפניהם דברי שירות ותושבחות. תנו רבנן, יש מהן אומרים, אשרי ילדותנו שלא בישה את זקנותנו. אלו חסידים ואנשי מעשה. רש"י מציין שחסידים, כל חסיד הוא חסיד מעיקרו. ויש מהן אומרים, ממשיך הגמרא, אשרי זקנותנו שכיפרה את ילדותנו. אלו בעלי תשובה. אלו ואלו אומרים, אשרי מי שלא חטא, ומי שחטא ישוב וימחול לו. תניא, אמרו עליו על הלל הזקן, כשהיה שמח בשמחת בית השואבה, אומר כן. לא, לפני שנתקדם, רק נתייחס למבנה. יש כאן משולש, ובשוליים כתבנו תחת הכותרת מבנה, אנחנו הבלטנו כשהיה שמח בשמחת בית השואבה. אנחנו נראה עוד כמה משולשים ביחס למה שאמרו בזמן ששמחו. כאן אנחנו רואים הלל הזקן, וב קטע הבא שיופיע משולש יתואר מעשיו של רב שמעון בן גמליאל כשהוא היה שמח בשמחת בית השואבה, ואחר כך רב יהושע בן חנניה מספר על אודות אותו עניין. אז אנחנו חוזרים לגמרא, כשהלל היה שמח בשמחת בית השואבה אמר כן, הוא היה אומר את הדבר הבא. נשים לב שאנחנו מספרנו שלושה דברים, אבל האחד הוא שייך ישירות לבית השואבה. מה הוא היה אומר? אם אני כאן, הכל כאן, ואם איני כאן, מי כאן? במבט ראשון אמרה קצת מפתיעה. אנחנו נסתכל ברש"י, והוא נותן הסבר. שורה שלישית, אם אני כאן, הכל כאן, דורש היה לרבים שלא יחטאו בשמו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הלל היה מדבר כאילו בשם השם. ומה היה הקדוש ברוך הוא אומר? אם אני כאן, הכל כאן, כל זמן שאני חפץ בבית הזה ושכינתי שרויה בו, יאי כבודו קיים ויבוא הכל כאן, ואם תחטאו וסלק שכינתי, מי יבוא כאן? אנחנו נחזור לגמרא, אבל כעת אנחנו רואים סוגריים שתופס הרבה שורות גמרא בתוכם. בשוליים ממול כתבנו אצל הכוכבית, אחרי הסוגריים הגמרא ממשיכה בעניין שמחת בית השואבה. בתוכה מובא עוד מימרות של הלל הזקן, והתייחסות של הגמרא למימרה השנייה בדבריו של רבי יוחנן. אנחנו נשים לב שוב פעם בעניין הטקסט של הגמרא. אם אנחנו מדלגים, אתם יכולים לראות מה כתוב אחרי הסוגריים. תשתמשו תמיד בעניין סוגריים את הסימון של האורך שמלווה קטעים ארוכים בסוגריים, פס מקווקו עם נקודות מצד הגמרא. אחרי הסוגריים, אתם רואים, תניה אמרו עליו על רבן שמעון בן גמליאל, כשהיה שמח שמחת בית השואבה וכו'. עכשיו נחזור, מאחר שמפינו את הגמרא, מספר 2. הוא היה אומר, ואנחנו קוראים לפי גרסת רש"י, הוא מוריד את המילה כן. אז הוא היה אומר, למקום שאני אוהב, שם רגליי הוליכות אותי. אם אתה תבוא אל ביתי, אני אבוא אל ביתך. אם אתה לא תבוא אל ביתי, אני לא אבוא אל ביתך. שנאמר. ושוב פעם, רואים שהאמרה הזאת, הוא גם כביכול מה שהקדוש ברוך הוא היה אומר. וזה מוכח מהפסוק שנאמר, בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך. ואיפה מזכירים את שם השם? בבית המקדש. לכן הוא אומר, אם אתה תבוא אל ביתי, דיינו בית המקדש, אז אני אבוא אל ביתך. ועוד דבר, אף הוא ראה גולגולת, הלל הזקן ראה גולגולת אחת שצפה על פני המים. אמר לה, על דעטפת עטפוך, ומטיפייך יטופון. אנחנו נסתכל ברש"י, שצפה על פני המים, שחתכו את ראשו וטילו למים, והכיר בו שהוא רוצח, ופגעו בו עכשיו לסתים כיוצא בו. אמר לה, על הגוגולת, ממשיכים ברש"י, על דעטפת עטפוך. מה זה עטפת? על שהצפת גולגולות של אחרים במים. כאילו חתכת ראשם של אחרים, זרקתם אותם למים והם צפו על המים. עטפוך, הציפוך אחרים עכשיו. לסוף מטיפייך יטופון, עוד יבוא יום ויציפו גולתם של אלו שהרגוך. עכשיו רבי יוחנן, אמר רבי יוחנן, הוא מתייחס למספר 2 שראינו בתוך המקור, שכתוב למקום שאני אוהב שם רגליי מוליכות אותי. אז אמר רבי יוחנן, רגלוי דבר איניש אינון ערבין בי. הרגליים של בן אדם הם כמו העריבים. מה זאת אומרת? לאתר דמטבעי, למקום שהבן אדם צריך להיות, תמן מובילים יתה, לאותו מקום הרגליים של בן אדם מובילים אותו. רש"י כותב, לאתר דמטבעי, למקום שנגזר עליו למות בו, משם הוא מתבקש ליטול נשמתו. ממשיך רש"י, תמן מובילים יתה, לשם רגליו מוליכות אותו. יש כאן מעשה, אנחנו גם סימנו את המעשה עם סימון ארוך, והמעשה הוא קשור לשלמה המלך, והיו לו שני סופרים, והנה הסיפור. הנאו תרתי קושי, קושי זה מילה שרש"י מסביר על שם שהיו יפים, קרי להו אחי. רואים גם בתורה על הרש"י מסביר על הפסוק במדבר פרק י"ב פסוק א' על אודות אישה הכושית של אשתו של משה רבנו. אז אנחנו ממשיכים בגמרא על שני אנשים שהיו אצל שלמה המלך. הננו, אני קורא עוד פעם, הננו תרתי קושי דאבוקיימי קמי שלמה. והשמות מוזכרים בתנ"ך, בספר מלכים א' פרק ד' פסוק ג', אלי חורף ואחיה בני שישה סופרים דשלמה אבו. הם היו סופרים אצל שלמה המלך. יום אחד חזיר למלאך המוות. יום אחד שלמה המלך פגש את מלאך המוות, אהבי כעציב. עצוב, אמר לי, אמאי עציבת, למה אתה עצוב? אמר לי, דקבור מיני, הנותרתי גושי דיית ויחה, בגלל שהתבקשתי, אני אומר מלאך המוות, שאביא את, את נשמתם למעלה. רשי כותב, דקבור מיני, אלו מתבקשים ממני למעלה, שהגיע זמנם למות, ולא היה יכול ליטול נשמתם, כיוון שלא נגזר עליהם למות, כי אם בשער לוז, שער של אותו מקום ששמו לוז. עכשיו שלמה המלך שמע את זה, מסרינו לסעירים, הוא מסר אותם לשדים. שלמה המלך היה מלך גם עליהם, והוא התכוון שהם ישמרו על אנשיו. ומה קרה? שדרינו למחוז הדלוס, הוא שלח אותם לאותו מקום. כמעטו למחוז הדלוס, כשהגיעו לאזור של לוז, שכיבו, הם מתו. למח אחז עם מלאך המוות, תאבי כבדך. נחה שלמה אומר, פגש מלאך המוות, שהוא היה שמח. המלא המאי בדיחת, למה אתה שמח? המלא, באת דבר מיני תמן שדרתינו, באותו מקום שהתבקשתי לקחת אותם משם, אתה שלחת אותם לשם. מיד פתח שלמה ואמר, רגלוי דבר איניש אינון ערבין בי, לאתר דמית בי תמן מובילין יתה, כמו שראינו מקודם. תניה, אנחנו חוזרים לשמחת בית השואבה. אמרו עליו על רבי שמעון גמליאל, כשהיה שמח שמחת בית השואבה, היה נוטל 8 אבוקות של אור, וזורק אחת, ונוטל אחת, ואין נוגעות זו בזו. וכשהוא משתחווה, נועץ 2 גודליו בארץ, ושוחה, ונושק את הרצפה, כלומר, הוא שמח את כל גופו על אותם 2 גודלים, הוא נשען עליהם, אבל הוא רק פניו הגיעו, הוא נשק בפניו את הרצפה, אבל גופו לא נגע ברצפה, הוא החזיק את כל כובד גופו על 2 גודליו, כמובן אצבעות רגליו, אבל הוא לא נשכב על הרצפה. וזוקף, ומתנוחה כזאת הוא קם, התיישר, קם ועמל על רגליו, ואין קובריה יכולה לעשות כן. וזו היא קידה, קידה שמוזכר בכתובים. מה זה קידה? מה שתיארנו עכשיו. לוי היה כמה שנים קצת אחרי רב שמעון גמליאל, לוי אחי קידה קמי דרבי ואיתלה. לוי ניסה לשעשע, לשמח את רבי, כך רשי מסביר. איתלה ואיתלה, הכוונה הוא נהיה חיגר, צולע מהפעולה הזאת. שבועת הגמר והה גרם עלי, זה מה שגרם ללוי להיות צולע. ואמר רבי לזר, לעולם אל יתיח אדם דברים כלפי מעלה, ולא לדבר קשות כלפי שמיה, שהרי אדם גדול יתיח דברים כלפי מעלה, ואיתלה ונהיה צולע. ומנו לוי, רשי מביא את את הציטוט ששייך לזה, שבגלל הדברים שהוא הטיח כלפי מעלה, וזה מובן בסכת תענית, זה גרם ללוי להיות צולע. אז איך אמרת מקודם שלוי נהיה צולע מזה שהראה איך עושים קידה? הגמרא עונה, והה גרמה לי, שני הדברים גרמו לו את זה. אשי כותב, והה גרמה לי, נענש בחטאת דברים, בזה שהוא התיח דברים כלפי מעלה, ונענש בשעת המאורע, הזמן שבו נהיה צולע, זה בזמן שהוא הראה, אחפי, הראה איך עושים הקידה. אנחנו נחזור לגמרא, לוי, הווה, מטייל, יש גרסה מטליל, קמי דרבי, בתמני סכיני. הוא היה עושה מה שתיארנו מקודם עם האבוקות, אני חושב שקוראים לזה בלשון העם תל אביבי. היה עושה את זה עם שמונה סכינים. ורשי אומר, קמי דרבי, שורה שנייה מתחת לגמרא, בביתו, בביתו של רבי, שהיה נשיא, ומכבדים אותו לסמכו. מה מיוחד שהיו מנסים לשמח את רבי? שהיה דואג תמיד בצרת ישראל ובכל יו, כל החולים שבעם ישראל, זה היה מעסיק את רבי. כדאמרינה בנדרים, יומה דמחייך בי רבי, יום שרבי יצחק בו, עתי פוענות לעם, היבוא פוענות לעולם. זאת אומרת, רבי בדאגה שלו, בתפילות שלו, בעיסוק שלו עם צורת הרבים, היה מונע פוענות לציבור. אנחנו הדגשנו עם פס כפול שלושה אמוראים שיכלו לזרוק דברים שונים באוויר ולתפוס אותם כדי לשמח. אנחנו נראה עוד כאלו. ממשיכים בגמרא, שמואל קמי שבו מלכה בתמני מזגי חמרה. שמואל היה זורק לאוויר שמונה כוסות יין ובאוויר אחד אחר השני ותופס אותם, ומה? והם לא נשפחו. אביי קמי דרבה בתמני ברי, שמונה ביצים, והמילה בארבעה, בעוד גרסה הוא עשה את זה עם ארבעה ביצים. תניה, אמר רבי יהושע בן חנניה, כשהיינו שמחים שמחת בית השואבה, לא ראינו שינה בעינינו. כיצד? שעה ראשונה תמיד של שחר, משם לתפילה, משם לקורבן מוסף, משם לתפילת המוספים, משם לבית המדרש, משם לאכילה ושתייה, משם לתפילת המנחה, משם לתמיד של בין הארבעים, מכאן ואילך לשמחת בית השואבה. עכשיו, הסדר היום הזה משך כל ימי סוכות. יוצא ששבעה ימים לא ישן. על זה הגמרא שואלת, איני הייתכן? ואמר רבי יוחנן, שבועה שלא ישן, דם נשבע, שלא ישן שלושה ימים, מלכין אותו וישן לאלתר. כלומר, זה שבועת שווא, זה דבר שלא ניתן לקיים. ושבועה שאדם מוציא מפיו שלא ניתן לקיים, הוא נקרא שבועת שווא, והוא עובר על איסור שבועת שווא, על זה הוא מקבל מלכות, וישן לאלתר. אלא, אז איך זה מסתדר עם מה שנאמר בקודם, שהבישו בניבי מעיד שהם לא ראו שינה שבעה ימים, אלא הכי כמר, מה שרבי ישוע בן חנה התכוון לומר, לא טעמנו טעם שינה. כן היה סוג של שינה בין ובין, בין ובין, אבל מה? תהבו מנמנמי הכתפה דהדדי, היו מנמנמים כמה זמן, אני יודע, כמה דקות, על הכתפיים של השני. זה מספיק כדי להשאיר את הבן אדם מתפקד אפילו למשך שבוע ימים. אבל זה לא מצב שאדם מרגיש את התוצאות או הנאה של שינה מסודרת. 15 מעלות. אמר לרב חיסטה, להו מדרבנן דהבו כמסדר, אגדת כמי. אמר לי, כלומר שאלו, ולפני שנתקדם נציין את הנושא והמבנה שכתבנו בשוליים. אנחנו נראה מספרים רומאים 1 כמיד ושתי שורות מהסוף 2. שתי גישות להסביר כנגד מי אמר דוד את 15 שיר המעלות שבתהילים. בשני הגישות יש התייחסות לחפירת השיטין על ידי דוד המלך. אנחנו דיברנו בעבר לא מעט על השיטין, החלל שהיה מתחת למזבח שהיה מחובר לחלל שמתחת לאדמה. אז אנחנו שואלים כעת, דוד המלך ידוע שחיבר 15 פרקים שהם נקראים שיר המעלות, וכבוד מי הוא אמר אותם? אז חזרה לגמרא, אמר לי הכי, אמר רבי יוחנן, בשעה שקרא, שחפר, שקרא דוד שיטין, הוא הכין התשתית של בית המקדש. אז הוא חפר את השיטין, כפה, זה לצוף, כפה תהומה, תהום זה המים, מי התהום, הוא בא למשטף העלמה, וזה איים לגרום שיטפון לעולם. אמר דוד 15 מעלות את אותם פרקים והורידן. הגמרא שואלת, יחי, פשוט השם לא מתאים, אם הפעולה או אמירת הפרקים גרם לכך שירד מי התום, יחי 15 מעלות יורדות ממה ילי. אמר לי, אז רב חיסטה ממשיך אחרי שהוא מקשה, הוא גם ממשיך, הוא אומר, הוי ועד קרטן, הזכרת, עד קרטן זה להזכיר, אז עכשיו אני מתעורר ומבין, אחי יתמר, ככה נאמר לגבי 15 שיר המעלות. בשעה שקרא דוד שיטין, קפה תהומה ובא למשטף העלמה. אמר דוד שואל, הוא שאל, נכון, הוא קרא, הוא חפר את השיטין, ומי התום איים להציף את העולם, ודוד שואל, מי איקה דידע אישרי ומכתב שם, כמו הממשיכה לעמוד ב' החספה, האם מותר לכתוב שם הקדוש ברוך הוא, שם המפורש, על חתיכת חרס? חרס הוא שוקע במעמקים ונשדה בתאומה ומנח כדי שירד אותם מים המיימים, והשם השם יגרום לכך שהמים ירדו. לקה דקמר למידי, אף אחד לא נתן תשובה. אמר דוד עכשיו מגיב, כל דידה למי מבינו אומר יחנק בגרונו, מי שיודע תשובה ולא אומר את התשובה שיחנק. נעשה אחיתופל קל וחומר בעצמו, אחיתופל היה נוכח שם והוא חשב יש פתרון דרך קל וחומר, ומה לעשות שלום בין איש לאשתו. אנחנו מדברים על פרשת סוטה, האישה חשודה על מעשה תומה, מעשה שהיא הייתה עם גבר אחר, זה היה יכול לאסור אותה. אז בפרשת סוטה מביאים את האישה לבית המקדש כדי לברר את הספק האם היא הייתה איתו עם השני הזה או לא, וחלק מהפרוצדורה זה כתיבת שם השם על מה שנקרא מגילה, ואחר כך מוחקים את שם השם על מים שהיא אחר כך שותה. אז ואם היא יוצאת זכאית, נקייה, לא אשמה, אז היא חוזרת לבעלה, ובכך נוצר שלום בית. והחיתופל סובר כך, ומה לעשות שלום בין איש לאשתו, אמרה תורה, שמי של הקדוש ברוך, שם של הקדוש ברוך שנכתב בקדושה, יימחה על המים. זה מחיקת פרשת סוטה, כפי שטיענו מקודם. לעשות שלום לכל העולם כולו על אחת כמה וכמה. אז אין שום בעיה, אם כן, לכתוב שם השם על אותו חרס, ונכון שהוא זורק אותו לתאום, השם יימחק, אבל בכך ייווצר שלום לכל עם, שהצלת העולם יהיה משתפון. אמר לי, אז האחיתופל עכשיו אומר בקול, אומר, שרי, מותר. כתב שם החספה ושדי לתאומה ונחי תאומה שיצה אלפי גרמידי. והם כתבו את השם, זרקו אצל התאום, והמי התאום ירדו פלאים, ירדו 16,000 אמות. כי חזי דנחי טובה, כשראה דוד שהמי תאום ירדו יותר מדי. המי התאום הם גורמים לחוט, לצמחים. אבל אם המי תאום שוקע ויורד כל כך עמוק, אז זה יגרום ליובש, התייבשות של הצמחים. אז הוא ראה שזה המצב. אמר דוד, אומר, כמה דמיד לתווי מרתב אלמה, כמה שהמי התאום יהיו גבוהים יותר, אז יגרום לחוט לעולם. עכשיו הם יותר מדי עמוקים. אמר 15 מעלות, שיר המעלות, הנה מעלות, זה עכשיו זה מתאים, זה להעלות, להגביר הדבר שהוא עמוק. ועסקי 15 אלפי גרמידי וקמי באלפי גרמידי. בזכות אמירת הפרקים האלו, 15 שיר המעלות, זה גרם להעלאת המים 15,000 מתוך ה-16,000 אמות, 15,000 אמות המים עלו ונעצרו בעומק של 1,000 גרמידי, 1,000 אמה מתחת לאדמה. אמר, הוא לא שמע מן הסומכה דערה, לא עובי האדמה, רש"י כותב, עובי הארץ עד התהום, 1,000 גרמידי, 1,000 אמות. הגמרא שואלת, ברוך הזינן דקרינן פורטה ונפקים, אנחנו רואים שחופרים מעט, לא 1,000 אמה, חופרים מעט ומגיעים למים. אמר רב משל שהוא מסולמה דפרט, פרט שם נהר מפורסם בבבל, נהר פרט, ורש"י מסביר, סולמה דפרט, מעלות העשויות כמחילות שבהן מי פרט עולים תחת הקרקע. לפי שפרט גבוה מוצאו מאוד, תלמיד בבחורות, כל הנערות למטה מפרט, ומים היוצאים מער גבוה, עם דרך מתוקן להם, עולים על הר כיוצא בו, ולא יותר. לפי כך, אף החופרים בהרים שבבבל, הסמוכה לפרט, מוצאים מים. נחזור לגמרא. ועמדו כהנים בשער העליון שיורד וכו', ומתואר במשנה, הגיעו למעלה עשירית, ואז תקעו שם. ביי רבי יומיה, אנחנו כתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא ניסיון להסביר הדה קטני במשנה בנון א' עמוד ב', הגיעו למעלה עשירית. אנחנו באזור בין עזרת ישראל ולמטה יש עזרת נשים, ומתואר שהכהנים שהם הגיעו למעלה עשירית ושם תקעו. באי רבי אומר, למעלה עשירית, מה הכוונה? תנחית 5 וקאי 10, שירדו מעזרת ישראל 5 מדרגות. אנחנו יודעים שיהיו 15 מדרגות בין עזרת ישראל ועזרת נשים, 15 סך הכל. כשאנחנו מזכירים מעלה עשירית, מה הכוונה? האם ירדו 5 וקאי 10, זאת אומרת יש עוד 10 לרד עד עזרת נשים, או דילמה דנחית 10 וקאי 5 תקו? זה לא לא נותנים תשובה לזה. תנו רבנן, אני מציע שאנחנו נחזור למשנה בדף נון א' עמוד ב', נקרא ביחד מה שכתוב בסוף המשנה בנון א' עמוד ב'. הגיעו לשער היוצא ממזרח, הפכו פניהם ממזרח למערב. הם היו בדרכם לכיוון מזרח, יצאו מהשער המזרחי לכיוון מזרח, אבל במקום הזה הפכו פניהם ממזרח למערב ואמרו, אבותינו שהיו במקום הזה אחריהם אל האיכל, ופניהם קדמה ומשתחווים קדמה לשמש. ואנו לקיינינו. עכשיו הגמרא תאיר מה שנראה כפילות או איתור לשון. אם אתה אומר שאותם אבותינו אלו שהיו בבית ראשון, שאחריהם אל היכל השם, אל ההיכל, זאת אומרת הם היו פונים לכיוון מזרח, ואם אתה אם האחורה שלך אל ההיכל, אז פניהם קדמה. אז אתה לא צריך לפרט אחריהם אל ההיכל השם ופניהם קדמה. אז נראה עכשיו הגמרא, תנו רבנן, ממשמע שנאמר ופניהם קדמה, זה פסוק ביחזקאל, ואנחנו הוספנו בשוליים יחזקאל פרק ח' פסוק ט"ז, ושם כתוב כ-25 איש אחריהם אל היכל השם ופניהם קדמה, והם המשתחווים קדמה לשמש. אם כבר אתה אומר שפניהם קדמה, קדמה זה מזרח, איני יודע שאחריהם אל היכל השם, אלא מה תמוד לומר אחריהם אל היכל השם? מלמד שהוא פורעין, כלומר מגלים את גופם, פורעין עצמם ומטריזין כלפי מטה. זה לשון, כפה לשון סגי נאור, כלפי מטה. הם מגלים ומטריזים מה שאומר ראי, כלפי שמיה. אבל הגמרא לא רוצה לכתוב את זה, אז היא כותבת כלפי מטה. אז האיתור לשון אומר שלא רק שאחריהם היו אל היכל השם, אלא אחריהם מגולים כמו שתיארנו. וכתוב גם בסוף המשנה, אנו לכה ולכה איננו. שואת גמר, איני, האם מותר להכפיל שם השם? ככה. ואמר רבי זרע, כל האומר שמה, שמה. אדם מכפיל, כופל את הפסוק שאנחנו אומרים שמה ישראל וכו', ואומר את זה פעמיים. כאילו אומר מודים, מודים. ואדם שמכפיל את זה, משתקים אותו. זה הרי שזה זה אדם יכול לחשוש שהנה אדם מאמין ביותר מאדון אחד. אז מה ההתר שלומר במה שראינו במשנה, אנו לכה ולכה איננו, אלא הכי אמרי, המה משתחווים קדמה, כמו שתיארנו מקודם אותם רשעים של בית ראשון, ואנו לכה משתחווים ואיננו לכה מאכלות. יש כאן שני דברים. אם האזכור של שם השם הוא ביחס לשני פעולות, שני דברים נפרדים, יש כאן השתחוויה ויש גם ייחול, איננו לכה מאכלות, זה מותר. המשנה, ולפני שנתקדם למשנה, אנחנו נסתכל בשוליים תחת הכותרת נשאי, מספר תקיעות ותרועות שהיו במקדש. בגמרא מובא מחלוקת רבי יהודה וחכמים בזה. המשנה, אין פוחתים מ-21 תקיעות במקדש, ואין מוסיפים על 48. בגמרא עכשיו נכנסת לפירוט, לחשבון התקיעות. לפני שנתקדם במשנה, אבל חשוב לראות מה שרשי כותב מ-21 תקיעות בכל יום כנפרש בזיל. פשוטה זה מה שאנחנו קוראים תקיעה לפניה, ופשוטה לאחריה, ותרועה באמצע. הקולות האלו חשיב לתלת. התנה שלנו מחשיב אותן כשלושה. שלוש נגל, שלוש תקיעות. מה זה? תקיעה אחת. תרועה אחת. עוד תקיעה אחר כך. שלוש סך הכל. למה אנחנו מדגישים את זה? כי כשאנחנו נגיע לגמרא, אנחנו נראה שיטת רבי יהודה שמסתכל על שלושתם כיחידה אחת. וממילא החשבון הכולל של רבי יהודה יש שונה מהחשבון שבאצלנו במשנה. אנחנו נתקדם כעת עם הפירוט. בכל יום, אומרת המשנה, היו שם 21 תקיעות במקדש. שלוש לפתיחת שערים, פתיחת שערי העזרה. רש"י בהמשך מזכיר שהיו שבעה שערים בעזרה, אבל בשעת פתיחת השערים האלו תקעו שלוש, ותשע לתמיד של שחר, ותשע לתמיד של בין הערביים. אז יש לנו סך הכל 21. רש"י כותב תשע לתמיד של שחר, כשהיו מנסחים את נסקי התמיד, ניסוך היין, הלווים אומרים בשיר, ושלושה פרקים היו בשיר. השיר היה מחולק לשלושה פרקים שהיו מפסיקים בו, ותוקעים הכהנים בחצוצות ומשתחווים העם, כי נתנה מסכת תמיד. הגיעו לפרק, תקעו, השתחוו העם. על כל פרק תקיעה וכל תקיעה השתחוויה. על כל תקיעה הייתה תרועה באמצע ופשוטה לפניה ולאחריה. אז מה שאנחנו אומרים תשע זה תקיעה, תרועה, תקיעה, תרועה, תקיעה, תרועה, תקיעה, ושוב פעם תקיעה, תרועה, תקיעה. המשנה ממשיכה, ובמוספים היו מוסיפים עוד תשע, ובערב שבת היו מוסיפים שש. שלוש להבטיל את העם ממלאכה, ושלוש להבדיל בין קודש לחול. הדינים האלו מוזכרים גם במסכת שבת בפרק שני. ערב שבת, יום שישי, שבתוך חג, היו שם 48, וכאן המשנה מפרטת. צריכים לקחת את כל המספרים האלו ולצרף אותם ולהגיע ל-48. זאת אומרת, ערב שבת שבתוך החג, בתוך סוכות, היו שם 48. שלוש לפתיחת שערים, שלוש לשער העליון. בתוך החג כמובן אנחנו נצרף את התקיעות שקשורות לשאיבת המים, שכבר למדנו עליהם במשנה בדף נון א'. אז היו שלוש לשער העליון, שלוש לשער התחתון, שלוש למילוי המים. רש"י כותב שלוש למילוי המים, אחר שמילאום ושבו ובאו להם לעזרה דרך שער המים, תנן ליר ופגלולה וערבה, הגיעו לשער המים, תקעו והריעו ותקעו. המשנה ממשיכה, ושלוש על גבי מזבח, יש גרסה לגבי מזבח, זה מה שמופיע ברש"י. תשע לתמיד של שחר, ותשע לתמיד של בין ארבעים, ותשע למוספים. שלוש להבטיל את העם, אנחנו מדברים שוב פעם ביום שישי, אז יש עוד שלוש להבטיל את העם מן המלאכה, ושלוש להבדיל בין קודש לחול. רש"י כותב שלוש לגבי מזבח, כשזוקפים את הערבה, כי נתנה בפרק לולב וערבה ליהי, וזוקפים את הערבה בצד המזבח, ותקעו וריעו ותקעו. האזכור הזה של גבי, שלוש לגבי מזבח, יהיה חשוב בהמשך הגמרא. מפניטין אומרת הגמרא דלא כרבי יהודה. משנה שלנו היה טווח בין 21 ל-48. זה לא כמו רבי יהודה, דתן רבי יהודה אומר הפוחד לא יפחות ב-7 ומוסיף לא יוסיף על 16. אם יש לכם תחושה שיש בכל זאת איזו חיבור למשנה, אתם לא, לא סתם מדמיינים, כי 7 כפול 3 זה 21, 16 כפול 3 זה 48. במה חולקים? כי בסופו של דבר אותם צלילים נשמעו, הייתי אומר אפילו אותם מספר צלילים נשמעו לפי משנתנו לפי רב יהודה. אז במה הם חולקים? רב יהודה סבר תקיעה תועה ותקיעה אחת היא, זה נקרא כל אחד. רבנן סברי תקיעה לחוד ותועה לחוד, ולכן אתם זוכרים קראנו את הרשי על המשנה ששם הוא הסביר את זה. מי טיימה ממשיך הגמרא, ואנחנו הבלטנו עם מעוינים ההתייחסות למי טיימה של רבי יהודה ואחר כך של הרבנן. מי טיימה לרבי יהודה שהוא מסתכל על תרועה תקיעה או תרועה כצליל או ככל אחד. אמר כך, הפסוק אומר הוא תקתם תרועה, ובשולם יש גרסה אלמה תרועה ותקיעה אחת היא. נמשיך בגמרא שהוא הבא ורבנן, מה שרבי יהודה ראה ותקעתם תרועה כמקור לומר שתקיעת תרועה זה אחד, זה דבר יחידה אחת, מה הם אומרים על כך? ורבנן הוא הפסוק ותקעתם תרועה לפשוטה לפניה ולאחרי ודיעתה, שכשיש תרועה צריך להיות תקיעה לפניו כמו ותקעתם תרועה, וגם תקיעה אחרי התרועה, וזה בגלל שבמקרא לא כתוב רק ותקעתם תרועה, גם כתוב תרועה יתקעו, וזה מראה שאחרי התרועה גם תקיעה. אנחנו ממשיכים בשורה הבאה, ברבנן מה הייתה מהיו שהם מפרידים בין תקיעה לתרועה? תכתיב, ובהקיל את הקהל תתקעו ולא תריעו, כן, כן תקיעה ללא תרועה, ואי סל גדיתך תקיעה תרועה אחת היא. אם זה כמו שאתה רבי יהודה טוען שזה יחידה אחת, אמר רחמנה פלגה דמצווה עביד ופלגה לא עביד, כי כתוב פה תקיעו ולא תריעו, אז אתה לעשות חצי מצווה. ורבי יהודה איך הוא, מה הוא מגיב לזה? ההוא, הפסוק שהבאת ובהקיל את הקהל תתקעו ולא תריעו, הוא לסימנה באלמה ודעתה, זה אינו תקיעה כמו תקיעה אצל הקורבנות שזה נקרא לזה מצווה בפני עצמה. מה שאתה, מה שאתם הבאתם ובהקיל את הקהל, מה זה לסימנה באלמה? רש"י כותב, ההיא תקיעה שהיא להקיל לקהל, אינה אלא לסימן כשהיה משה רוצה לדבר עליהם, ואינה מצווה, סימן ולא מצווה. זה התשובה של רבי יהודה כלפי המקור שהביאו הרבנן. ומה הרבנן עונים לו? הרבנן סימן ההוא ורחמנה השביע מצווה, נכון זה סימן, אבל התורה מחשיבה את זה כמצווה, ויוצא שתתקעו ולא תריעו, התקיעה עומדת בפני עצמו. שורת הגמרא, כמן אז להה דאמר רב כהנא, אין בין תקיעה לתורה ולא כלום. רש"י אומר לא היה מפסיק בינתיים אלא כדי נשימה, כמן כרב יהודה שזה יחידה אחת, לכן אין בין, אין הפרדה בין תקיעה לתקיעה ולא כלום. זה מתאים לשיטת רבי יהודה שזה יחידה אחת. שואלת הגמרא, פשיטה? ברור, אם לפי הרבנן לא הייתם חושבים שצריך להיות ככה צמוד כזה. אנחנו ממשיכים לדף נון דלת עמוד א', התשובה היא כך, מהו דתמה? אם לא היינו אומרים שהאמרה שרב כהנה הוא כמו רב יהודה, היינו חושבים אפילו כרבנן. אז מה זה ולא כלום? מה הכוונה? אין בין תקיעה לתרועה? מה הכוונה? ולהפוקים את רבי יוחנן. זה אמר, שיטת רבי יוחנן, הוא אומר כזה דבר, שמע 9 תקיעות ב-9 שעות ביום, בראש השנה מדורייתא יש לשמוע 9 קולות, תקיעה, תרועה, תקיעה, כפול 3. אם אדם, לפי רבי יוחנן, שמע אותם 9 קולות במשך 9 שעות, יצא. כל אחד, כל שעה. כמה שמלן, הרב כהנה אומר, אז אני רוצה רק לחזור על מה שאמרנו, שיטה רבי יוחנן הוא ככה, 9 תקיעות ב-9 שעות יצא, היה מקום לחשוב שמה שרב כהנה אמר, אין בין תקיעה לתרועה ולא כלום, זה מתאים לשיטת הרבנן, וזה בא לפוקי גישתו של רבי יוחנן. כמה שמלן, הגמרא, מה שהגמרא אמרה בסוף העמוד הקודם, שמה שרב כהנה אמר זה אליבא דרבי יהודה, שדבריו של רב כהנה זה רק אליבא דרבי יהודה, ולא שיטת הרבנן, כי לפי שיטת הרבנן באמת שמע 9 תקיעות ב-9 שעות יצא. שואלת הגמרא, ואימה החינמי, אולי באמת דין של רב כהנה זה כן בא לאפוקי, זה אליבא דרבנן ובא לאפוקי מדרב יוחנן. הגמרא עונה, אם כן, אם זה היה מטרתו של רב כהנה, כלומר רק לאפוקי מדרב יוחנן ולומר דברים שלאו דווקא לפי רב יהודה בלבד, אז מהי ולא כלום? התוספת הזאת של ולא כלום משמע שאפילו הפסקה מועטת לא מקובל. אם כפי שחשבנו שרב כהנה בא לאפוקי, בא רק לאפוקי מדרב יוחנן, אז בסדר, 9 תקיעות ב-9 שעות זה אולי הרבה מדי זמן, אבל הפסקות מועטות זה יהיה קשיר, זה טוב, אפשר לצאת לידי חובה בצורה כזאת. אז למה אם כן רב כהנה הוסיף ולא כלום? בזה שהוא הוסיף ולא כלום זה אומר גם הפסקות מועטות לא מקובלות, וזה רק לפי רבי יהודה. ערב שבת שבתוך החג וכולי, אנחנו ראינו המשנה פירטה איך הגענו ל-48 תקיעות, ואילו למעלה עשירית לא קטני. היו תקיעות במעלה עשירית, כפי המשנה בנון א' עמוד ב', אפשר לחזור לשם 10 שורות מראש העמוד ולראות שהיו תקיעות, במעלה עשירית. אנחנו ניסינו לברר מה זה מעלה עשירית, אבל המשנה שלנו לא הזכירה בחשבון 48 תקיעות, תקיעות שם. מתניתין מני. אז המשנה שלנו שלא הזכירה תקיעות למעלה עשירית, לפי מי זה? תשובה, רב אלעזר בן יעקב היא, דתניא, 3 למעלה עשירית. רב אלעזר בן יעקב אומר, 3 על גבי המזבח. בשעה שזוקפים את הערבה בצידי המזבח. האומר למעלה עשירית, אינו אומר על גבי המזבח, ואומר על גבי המזבח, אינו אומר למעלה עשירית. זה בעצם מחלוקת תנאים, האם היה בכלל תקיעות במעלה עשירית. אז כן, לפי התנא קמא, אבל לא לפי רב אלעזר בן יעקב. וגבי המספר הכולל, זה יהיה אותו דבר. מה הייתה עם רב אלעזר בן יעקב? שמה שהיו, שלא תקעו במעלה עשירית, הוא אומר, כיוון דתקע לפתיחת שערים למעלה עשירית, למה לי דתקע? היי לאו שער הוא, הלכך על גבי המזבח עדיף. ורבנן סברי, כיוון דתקע למילוי המים. התקיעות האלו שהם מהווים החשבון של 48, הרבה מהם הם לשם מילוי המים. אגבי המזבח, למה לי? יש גרסה ברשי, למה לי דתקע? התקע לי למילוי המים. כלומר, כל התקיעות הללו הם משום מילוי מים. זה הכוונה בגרסה הזאת. למה אגבי המזבח? הרי הוא תוקע לשם מילוי המים, לא זקיפת ערבה. הלכך למעלה העשינית, שזה קשור למילוי המים, עדיף. עד כאן שיעורנו להיום.